שלום ילדים, קוראים לי יוסף ואני מורה למדעים. היום אנחנו נלמד על משאבי טבע. אבל רגע לפני הכל אני רוצה להתחיל אתכם במשחק. מכירים משחק מחפשים את המטמון? אז קדימה, בואו נתחיל. בואו נחפש את המטמון. רגע, אני קולט שזה לא התמונה הנכונה, כי הטבע מלא פה במטבעות זהב וזה לא מה שאנחנו מחפשים. אז בואו נראה מה המטמון שאנחנו באנו ללמוד עליו. המטמון שאנחנו מחפשים זה מטמון שקיים בעצם בטבע. אנחנו יכולים לראות כאן בתמונות כמה אוצרות השם הכניס לנו בטבע. אנחנו יכולים לראות כאן אגמים, פרחים, עופות, כבשים, סלעים, פחם, דגים. אנחנו רואים פה המון 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 דברים שכל הדברים האלה נקראים אוצרות טבע. אז מה אנחנו בעצם נלמד היום? אנחנו נסביר מה זה משאבי טבע ואיזה תועלת אנחנו מפיקים מהמשאבים האלה. אנחנו נלמד למיין ולראות שיש כל מיני סוגים שיש בטבע, במשאבים האלו. ונלמד על איזה מחירים אנחנו משלמים כמחירים של סביבה בגלל שאנחנו משתמשים במשאבי הטבע. איך אנחנו עלולים להרוס את הטבע בגלל שאנחנו משתמשים בו בצורה לא נכונה. ובסוף אנחנו גם נעשה ניסוי, כן כן אמיתי ניסוי, וגם נגיע לתוצאות. מוכנים? בואו נתחיל. רגע לפני אני רוצה שאנחנו נביא כמה דברים שהיינו ככה יותר קל להתחיל את השיעור. אז תביא מחברת, כלי כתיבה, שתי כוסות, מלח, כפית, וצלחת שטוחה ועמוקה. הבאתם? יופי, מקסים. אז בואו נמשיך. בואו נסתכל על החומרים סביבנו. החומרים האלה שאתם רואים מולכם, הם מתארים כל מיני סוגים של מוצרים שאנחנו משתמשים איתם ביום יום. למשל, אנחנו יש לנו פה כוס, צנצנת, סכום, מזלף, יש לנו כאן מגירה, ספר, יומן. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות איך עשו את המוצרים האלה, באיזה חומרים השתמשו על מנת לייצר את החומרים. מוכנים? חושבים שתצליחו לנחש? בואו נתחיל. בואו נראה אם הצלחתם. יש דברים שקל לזהות. למשל, המשפך עשוי מפלסטיק, זה ודאי. הסכום, ראיתם, ממתכת. הכוס, מזכוכית. המחברת, מנייר. אבל חשבתם איך המוצרים האלה נוצרו? איך הפלסטיק, המתכת, איך הזכוכית, איך הנייר, איך הם יוצרו? חשבתם פעם? בואו נראה. באמת, החומרים בטבע הם מתחלקים לשתיים. חומרים טבעיים וחומרים מעובדים. בואו נראה שיש תהליך שנקרא תהליך עיבוד, ומחומרים טבעיים אנחנו נגלה שהחומרים האלה הופכים להיות חומרים מעובדים. אבל בואו נחזור לטבלה שהתחלנו איתה את השיעור. בואו נראה. יש לנו כאן כל מיני מוצרים, וראינו שהם עשויים מכל מיני חומרים. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות מה החומר הטבעי שיש בטבע שממנו ייצרנו את החומרים, כמו למשל פלסטיק, מתכת, זכוכית ונייר. איך מייצרים אותם בטבע? מה, אתם פעם ראיתם מזלג בטבע? מה, האדמה מייצרת פלסטיק? האם פעם ראיתם כוס זכוכית מונחת בטבע? איזה חומר בטבע זה מיוצר? מוכנים? בואו נתחיל. טוב, בואו נראה אם צדקתם והצלחתם למצוא מה החומר הטבעי ממנו עשויים החומרים המעובדים. בואו נראה, אז פלסטיק הוא מיוצר מנפט. מתכת עשויה מדבר שנקרא אופרות מתכת. זכוכית עשויה מחול שבאמצעות תהליך מיוחד הופך בסוף לזכוכית. חול שנקרא חול קוורץ. אגב, יש גם שעונים בשם הזה, זה לכם קל לזכור. נייר, לעומת זאת, עשוי מעץ. ולכן אגב, יש כל מיני שימושים שמעדיפים לא להשתמש בנייר, כי אז העצים שלנו ייפגעו. אתם יודעים, לחומרים המקוריים שמהם עשוי כל מיני מוצרים, יש להם שם שנקרא משאב הטבע. ככה זה נקרא. במקום לקרוא לזה חומר טבעי, בוא נקרא לזה מעכשיו משאב הטבע. מה זה משאב הטבע? זה חומרים שאנחנו משתמשים בהם לכל מיני שימושים. לדוגמה, קרקע, מים, מינרלים, צמחים, בעלי חיים, מתכות ויהלומים. אני רוצה עכשיו לראות אם אתם מצליחים לחלק את הקבוצה שאתם רואים כרגע מולכם לשתי הקבוצות. ואם אתם גם תצליחו לזהות מהי הכותרת של כל קבוצה. חושבים שאתם יכולים? בואו נראה. קדימה. אז כמו שאתם רואים, יש לכם שתי צבעים מולכם. יש לכם צבע אדום וצבע ירוק. אז אם כן, אתם יכולים כבר מעכשיו לראות אם צדקתם וידעתם מהם שני הקבוצות. עכשיו, בואו נראה אם אתם יודעים מה הפירוש של אותם קבוצות. מה הכותרת שלהם? בואו נמשיך. אז יש לנו את הכותרת הראשונה שאפשר לקרוא לה משאבי טבע מן החי. שבהם אנחנו יכולים לראות צמחים שעושים מהם תבלינים, דגים או פרות, שמהפרות אנחנו מייצרים מלא אוכל, בשר, חלב. זה נקרא משאבי טבע מן החי. לעומת זאת, הקבוצה השנייה נקראת משאבי טבע שאינה מן החי. בקבוצה הזאת אפשר לראות סלעים של גיר, שמהם אנחנו עושים כל מיני דברים שקשורים לבנייה. כמו מלט לדוגמה, ואילו נפט זה דבר שהוא גם כן נחשב משאב טבע שאינו מן החי. ובסוף יש לנו דבר הכי מפתיע שיש בעולם. שמש, כן כן, שמעתם נכון. השמש שאיתה אנחנו מייבשים את הכביסה ומחממים את דוד השמש, גם היא נחשבת משאב טבע, אבל כמובן היא לא חיה. בואו נעשה תרגיל. יש לכם לפניכם קבוצה שכל מיני דברים, בואו נראה איך אתם מצליחים לחלק אותם לשתי קבוצות שראינו עכשיו. משאבי טבע של החי, או שהם לא מהחי. אז כמו שאתם יכולים לראות, מצד ימין אתם יכולים לראות את הקבוצה של משאבי טבע מן החי, שבהם זה פירות יער שאנחנו אוכלים, עצים, צמר של כבשים שמהם עושים בדים, אורות של בעלי חיים שמהם אנחנו מכינים למשל תפילין מאור של פרה, ולעומת זאת, בקבוצה השנייה יש לנו משאבי טבע שאינה מן החי, אוויר, רוח, פחם ומי ים. בואו נראה עוד מעט מה עושים עם כל אחד מהמשאבים האלו, למה אנחנו זקוקים להם בכלל. אז בואו נראה. לפניכם אתם רואים בעצם סל כביסה, אבל אוי ואבוי, הסל הזה הוא רטוב. איך נייבש אותו? יש לכם רעיון? קדימה, בואו תגידו לי מה הרעיון שלכם לייבש אותו. אתם בטח אומרים לי שיש לכם כמה רעיונות, נכון? קדימה, בואו נראה מים. אז יש לנו אפשרות לייבש באמצעות השמש, ויש לנו אפשרות לייבש באמצעות הרוח, ששתיהם זה משאבים שהם בעצם מהטבע. ולעומת זאת, יש לנו ייבוש באמצעות מייבש כביסה. בשביל זה אנחנו צריכים להשתמש באנרגיה של חשמל. באיזה דרך נראה לכם הכי טוב לייבש את הכביסה? שמש, רוח או מייבש כביסה? הייתם מעדיפים להשתמש באנרגיה חשמלית במקום המשאבים של הטבע הרגילים? בואו נראה עוד דוגמה. מצד אם אתם יכולים לראות איך נראה דוד שמש, שהשמש מחממת דרכו את המים, ומצד שמאל אתם יכולים לראות מכשיר מים חשמלי לחימום של המים. וגם כאן יש לכם שתי אפשרויות לחמם. אז אנחנו יכולים לחמם את המים באמצעות השמש, שזה משאב שהוא כן, כמו שראינו, לא נגמר. אנחנו גם יכולים לחמם באמצעות חשמל או גז. ברוב הבתים באמת יש מערכת של דוד שמש, שבה השמש בקיץ מחממת לנו את המים בלי שיש צורך להפעיל שום מכשיר חשמלי. אבל מה אנחנו עושים בחורף? שבחורף אין לנו משאבים כאלה של שמש, אין לנו כל כך אפשרות להשתמש בשמש. מה אז אנחנו עושים? אנחנו חייבים להשתמש במשאב חשמלי. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. באיזה משאב אתם חושבים הכי טוב להשתמש? במים? עם שמש? או במים שחוממו על ידי חשמל? בשביל לענות על השאלה איך הכי טוב לחמם את המים, אנחנו צריכים לעבור ולשאול איך בכלל נוצר החשמל. מוכנים? בואו נתחיל. איך מפיקים חשמל? אז יש חומר שקוראים לו נפט, שכבר שמענו עליו היום, והחומר הזה מפיקים ממנו במקום שנקרא בית הזיקוק. בית הזיקוק, מקום שמייצרים בו שמה דלק. מהדלק הזה הופכים אותו אחר כך לחשמל, במקום מיוחד שהוא הופך את זה בסוף לאנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש בה, אנרגיה של חשמל. אז אתם זוכרים, לקחנו נפט, הפכנו אותו לדלק בתחנת הזיקוק, ובסוף, אחרי שאנחנו העברנו אותו לתחנת הכוח, הוא כבר ממש מוכן לשימוש בבית שלנו של חשמל. לפניכם חמש עובדות לגבי הנפט. מהנפט מפיקים חומרי דלק המאפשרים ייצור חשמל. 2. מהנפט מפיקים חומרי דלק משמשים לתחבורה. 3. מהנפט מייצרים חומרי פלסטיק. 4. שריפת חומרי הדלק פולטת מזהמים לאוויר. 5. במהלך הייצור, ההובלה והשימוש, הנפט עלול לדלוף ולפגוע בקרקע, במי התהום ובדגים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש לכם דרך לנסות לחלק את הדברים האלה לקבוצות? ואם כן, אז איך אנחנו נקרא לכל קבוצה? מסוגלים? בואו נראה. אז כמו שאתם רואים, יש לכם פה שתי צבעים, אדום וירוק. בצבע האדום אתם יכולים לראות את השימושים הטובים של הנפט. מהנפט אנחנו מייצרים חומרים שבאמצעותם אנחנו יכולים לייצר כל מיני דברים. אנחנו מפיקים ממנו חומרי דלק לתחבורה, אנחנו מאפשרים באמצעותו לייצר חשמל, וגם אנחנו מייצרים חומרי פלסטיק. אבל בירוק מופיע לנו דבר לא כל כך טוב שקורה עם הנפט. כי ברגע שאנחנו שורפים את הדלק, אז האוויר שלנו נהיה מזוהם, ואז זה כל כך לא בריא לנשום אותו. וגם כשאנחנו מייצרים את הנפט, מייצרים ממנו חשמל, מה שיכול לקרות כתוצאה מכך, זה שזה יפגע גם בקרקע, גם בדגים, וגם במי התהום שלנו, שאנחנו רוצים שישארו לנו. אז יש בזה גם, כמו שראינו, דברים לא כל כך טובים. טוב, אז אתם בטח אומרים לעצמכם, אם ככה אז לא נייצר, כי אנחנו הרי לא רוצים לפגוע בטבע, אז אולי לא נשתמש בנפט, אולי לא נייצר באמצעותו. אבל האמת היא שבדיוק הפוך. בעולם המודרני שלנו היום, ועם המהפכה התעשייתית והטכנולוגית, אנחנו רואים שימוש הולך וגובר בנפט. דווקא אנחנו רואים שיותר ויותר משתמשים בנפט. אנחנו לא יכולים להפסיק להשתמש איתו. תראו כמה מוצרים אתם רואים מולכם, שהכל אנחנו יכולים להשתמש רק בגלל שיש לנו את הנפט. יש לנו כאן מנורה שזה אור של חשמל, יש לנו כאן אוטובוסים שנעים באמצעות, איך לא, הדלק. מאיפה הדלק הגיע, זוכרים? מהנפט. המטוסים, המגעת שאתם רואים לפניכם, המקרר, הקומקום, המכונת כביסה, כל הדברים האלו הגיעו באמצעות השימוש בנפט. אז אנחנו ממש לא יכולים לוותר על הנפט. אז מה אנחנו עושים? בואו נראה. אנחנו נלמד עכשיו על זה שיש לנו שני סוגים במשאבי טבע. משאבי טבע מתכלים, באדום אתם רואים את זה, ומשאבי טבע מתחדשים. וזה הדרך השלישית שלנו להגדיר את משאבי הטבע שלנו. יש לנו בעצם דברים שאנחנו קוראים להם מתכלים מלשון נגמרים. ברגע שאנחנו נשתמש בהם יותר ויותר, הם פשוט יגמרו ולא יהיה לנו יותר כאלה. לעומת זאת, יש לנו כאלה שהם מתחדשים. זאת אומרת, כמה שלא נשתמש בהם, תמיד יהיה לנו עוד מהם. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אתם מסוגלים להעתיק עכשיו למחברת שלכם דוגמאות שאתם כבר מכירים למשאבי טבע שהם מתקלים, כאלה שאם נשתמש בהם הרבה הם פשוט יגמרו לנו, לעומת כאלה משאבים שכמה שלא נשתמש בהם הם החיים לא יגמרו. אז קדימה, תתחילו מחברת ותתחילו לרשום. צאו לדרך. טוב, בואו נראה אם צדקתם. במשאבי טבע מתכלים, אנחנו יכולים למנות את הנפט, את הפחם, את העופרות מתכת, שבעצם כמה שיותר אנחנו נשתמש בהם, אנחנו נסיים אותם והם יתכלו ולא יישאר לנו מהם עוד. לעומת זאת, במשאבי הטבע המתחדשים, אנחנו יכולים לראות את המים, את השמש ואת הרוח, שכמה שלא נשתמש בהם, הם תמיד יישארו לנו. כן, השמש לא הולכת לשום מקום, נכון ילדים? אז אחרי שלמדנו את כל זה, ואיך נוצר כל דבר ומה התועלת והנזק של כל שימוש, אם כן, אני רוצה לשאול אתכם, באיזה כלי, או יותר נכון לשאול באיזה משאב הכי כדאי להשתמש כדי לייבש כביסה? האם אנחנו נשתמש בשביל לייבש בשמש, או שנשתמש במייבש החשמלי? אותו דבר אני אשאל אתכם לגבי המים, איך הכי טוב לייבש מים? איך הכי טוב לחמם את המים. האם נעשה את זה באמצעות דוד שמש שפועל על השמש, או שנעשה זאת על ידי שימוש בחשמל? שימו לב, טענות חייבות להיות מוצדקות, אז תכתבו את כל הנימוקים למה הכי טוב להשתמש באותו משאב שבחרתם. צאו לדרך. עכשיו, אחרי שלמדנו כל כך הרבה על מוצרי הטבע, ובאמת רכשתם המון מושגים היום, נכון? אז בואו נראה עכשיו כמה מוצרים פיתחו לאחרונה שבהם אנחנו משתמשים, אבל לא סתם משתמשים, אנחנו כל הם הולכים משתמשים בהם יותר ויותר. בואו נחשוב מה היתרון הסביבתי שלהם. זאת אומרת, מה כן טוב בשימוש שאנחנו עושים בהם. אבל לפני זה, אני רוצה שאתם תעתיקו את הטבלה הזאת למחברת. מוכנים? צאו לדרך. אז אני שאלתי אתכם איזה מוצרים יש להם כן יתרונות סביבתיים. זאת אומרת, איזה מוצרים האנושות פיתחה שהם מוצרים שמצד אחד יהיו נוחים לנו וכיפים לשימוש, מצד שני הם עדיין ישמרו על הסביבה ולא יפגעו בחלילה, כמו שלמדנו שאנחנו לעתים עלולים לפגוע בטבע. אז המוצר הראשון שאני רוצה לספר לכם עליו זה נקרא מכונית היברידית. למכונית הזאת יש לה מנוע אחד רגיל כמו כל מכונית שהוא פועל באמצעות דלק. אבל הייחודיות של אותה מכונית היברידית זה מנוע דווקא השני, שהוא פועל באמצעות סוללה נטענת. אתם יודעים למה המכונית הזאת, ההיברידית, נחשבת ידידותית לסביבה? אני אספר לכם. שימו לב, היתרון הסביבתי שלה זה שהיא פחות שורפת דלק, ואם כן היא גם פחות שורפת נפט, וממילא האוויר שלנו נשאר נקי. כי העיקר שמניע אותה זה החשמל ולא הדלק. והחשמל זה חומר שהוא פחות מזהם, ולכן ברגע שמשתמשים יותר בחשמל, המכונית הזאת שומרת על האוויר שלנו שהוא לא יזדהם, כי אנחנו משתמשים פחות בדלק. בואו נלמד על עוד מוצר שבו בני אדם חשבו על הטבע והגיעו למסקנה איך אפשר לשמור על הטבע. היום אפשר למצוא מלא תחנות אוטובוס וגם רחובות. אפשר למצוא כל מיני נורות רחוב שבהם למעלה יש תאי שמש שחורים כאלה. יצא לכם לראות פעם כאלה? מה הם בעצם עושים? התאים האלה הם מספקים את החשמל שדרוש לתאורה. אתם יודעים למה זה טוב לסביבה כשמשתמשים בתאי שמש? בואו אני אספר לכם. גם כאן, נכון, צדקתם. היתרון שיש כאן זה ששורפים פחות דלק בשביל ליצור את החשמל, אם כן לא משתמשים בנפט, והאוויר שלנו נשאר נקי. והשתמשנו במשאב שהוא בחיים לא נגמר. מהו? נכון, השמש. כן, אז ראינו שבעצם טורבינות הרוח זה משאב מאוד מאוד טוב, פתרון מקסים, שבאמצעותו אנחנו יכולים לשמור על האוויר שלנו נקי. בואו נזכר. אז המוצר זה טורבינות הרוח, האנרגיה שלו זה התנועה של האוויר, ואנחנו באמצעותו חוסכים בדלק, וככה אנחנו מרוויחים הרבה פחות זיהום אוויר. בואו נראה עוד מוצר שבאמצעותו בני אדם עלו על פתרון שאפשר לשמור על הטבע. בהרבה מקומות בעולם יש מפלים, ואנשים ראו שאפשר להשתמש בכוח של הנפילה של המים על מנת לייצר אנרגיה חשמלית. במקומות כאלה הלכו בני אדם ופתחו תחנות כוח. התחנות האלה נקראות הידרו-אלקטרית, וככה משתמשים באנרגיה של תזוזת המים ונוצר לנו חשמל. מה אנחנו מרוויחים מזה? בואו נראה. אז גם כאן, אנחנו מרוויחים, אם השתמשנו באנרגיה של תחנות הידרו-אלקטריות, התחנות האלה, כן, שלא זזה באמצעות המים, אז האנרגיה שאנחנו משתמשים כאן זה אנרגיית נפילת המים מגובה. מה הרווחנו ילדים? שככה אנחנו הרבה פחות משתמשים בחשמל, וככה, אם השתמשנו הרבה פחות בדלק, אז לא שרפנו נפט, וככה האוויר שלנו בסופו של דבר נשאר נקי. אנחנו שומרים על מה שהשם נתן לנו. בואו נלמד עכשיו על אוצרות ים המלח. מים המלח שלנו אנחנו מפיקים מגוון מלחים. יש כמובן את מלח הבישול שכולנו מכירים, שאם עשה משהו, שאם מלח, ולפעמים זה גם יוצא טיפה יותר מלוח מהרגיל, ואז אנחנו אומרים לאמא, אוי אוי, אי אפשר לאכול את זה, זה נורא מלוח. אבל יש עוד מיני מלחים שגם הם מיוצרים בים המלח. למשל, אתם יודעים מים? למשל, מלח שנקרא אשלג, או מלח שנקרא ברום, או מלח שנקרא מגנזיום. אתם יודעים שממלח אשלג אפשר לייצר דשר לאדמה? מייצרים דשן לאדמה. זה חומר ששומר על הפירות מאוד מאוד טעים. וככה, על ידי המלח הזה, אנחנו גורמים לפירות להיות טעימים הרבה יותר. אתם יודעים שאנחנו לוקחים את החומרים האלו, משתמשים בהם גם בארץ שלנו, וגם מייצרים את זה לחול. וממילא יש לנו כאן משאב שאין אותו לאף מדינה, רק לנו. באמצעותו, אנחנו משתמשים במה שהשם נתן לנו בצורה הכי טובה שיש. בואו נראה עכשיו, ילדים, מים השלבים שמפיקים מלחים בים המלח. עכשיו, אני רוצה שאתם תכינו תרשים, כמו שאתם רואים מולכם. תחלקו את זה לארבע משבצות, ומיד שתסיימו, אנחנו נחזור ונלמד איך אנחנו מייצרים מלח בים המלח. קדימה, צאו לדרך. כן, אז השלב הראשון שאנחנו מייצרים באמצעותו מלח בים המלח, זה אנחנו לוקחים את המים של הים בים המלח ומכניסים אותו לבריכות אידוי. מה קורה אז? המים מתאדים בגלל שהשמש מעליהם מחממת אותם, וככה המלח שוקע. איזה המלח זה? מלח הבישול שלנו שאנחנו מכירים לתבשלים. שלב שני זה שיש מלח, שכבה שלו שנמצאת למעלה. והתמיסה הזאת זה מלח שאיתו משתמשים לכל מיני מלחים שונים. המלח הזה מועבר לבריכת אידוי הדרומית, להמשך טיפול על ידי השמש. השמש מחמם את זה גם אותו, ושם בעזרת השם יצאו לנו מלחים מגוונים יותר. אחרי שהעברנו את זה לבריכת האידוי הדרומית, אנחנו מעבירים את התמיסה הזאת אל המפעל, בשביל שיסננו את זה ויארזו את זה. בסוף, אחרי שכבר סיננו, ארזנו את כל סוגי המלחים המיוחדים האלה שלמדנו עליהם, לוקחים אותם, מפיצים אותם, מוכרים אותם או בארץ או בחול למגוון שימושים שכבר ראינו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לעשות לכם חידון. באיזה אנרגיה משתמשים להפקת המלח בים המלח? אתם חושבים שאתם יודעים? בואו נראה. נכון, באנרגיית השמש. השמש מחממת את המים וככה המלח מתייבש. המלח מופרד מהמים וככה בעצם יש לנו מלח. השתמשנו באנרגיית השמש. עוד שאלה, מדוע מעבירים את מי הים לבריכות אידוי? חושבים שאתם יודעים? בואו נראה. נכון, בגלל שבריכות האידוי הן רדודות והמים מתאדים במהירות, לכן אנחנו מעבירים את זה דווקא למקום רדוד. וככה באמת השמש מצליחה לחמם הכי טוב את המים, וכך נוצר המלח. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו עוד שאלה. מה היה קורה לכמות המים בים במלח? משנה לשנה. הרי אם אנחנו לוקחים מים המלח, אז מה קורה לו משנה לשנה? אתם חושבים שזה הולך וזה גודל? או פוחת? או אותו דבר? מה נראה לכם? שהמים נשארים שם? נכון, המים באמת הולכים ופוחתים, כי אין מה לעשות. ברגע שלקחנו מהמים, השמש מחממת ונשאר לנו פחות. עכשיו אנחנו ננסה היום ניסוי. איך מפיקים מלח באמצעות אידוי? אז ככה, בשביל זה אתם צריכים לקחת שתי כוסות. ואנחנו הולכים ליצור תמיסת מלח. לכל כוס תכניסו שתי כפיות מלח ושלושת רבעי כוס מים רותחים. כמובן, עושים את זה רק על ידי מבוגר, נכון? כי זה קצת מסוכן. אחרי שהכנסנו את המלח ואת המים החמים מערבבים, עד שממש לא רואים את המלח ולא רואים שום גרגיר, אלא רק רואים מים חמים רגילים. עכשיו, תיקחו תמיסה אחת שרבבתם בכוס אחת ותשפכו אותה לצלחת עמוקה וצרה. את השנייה תשפכו לצלחת שטוחה ורחבה. והשלב האחרון הוא להניח את הצלחות במקום עם שמש. למשל, אתם יכולים לשים את זה במרפסת ותשאירו את זה ככה כמה ימים. עכשיו תכינו דוח ניסוי. תחשבו טוב טוב, מה היא שאלת הניסוי אותה אתם בודקים? מה נראה לכם שהתוצאות של זה יהיו? וגם אני רוצה לשאול אתכם, למה הקפדנו להשתמש בדיוק באותו כמות בשתי הכוסות ולאחר מכן בשתי הצלחות? השתמשנו באותו כמות גם של מים וגם של מלח. אז אחרי שאתם רואים מה קרה למים והמלח אחרי כמה ימים, אני רוצה שאתם תסתכלו ותכתבו לי במחברת את התוצאות. ותגיעו למסקנה, מה למדתם מהניסוי שעשיתם? אז בואו נסכם. היום למדנו כמה חשובים ממשאבי הטבע, מיינו את המשאבים לכמה סוגים, גם טבעיים וגם מעובדים, זה כאלה שעשינו להם כל מיני תהליכים, ראינו כאלה שהם מוצרים על ידי החי, וכאלה שאינם מן החי, מתחדשים, וכאלה שהם משתמש בהם יותר מדי, הם גם יגמרו. למדנו גם איך אנחנו משפיעים על משאבי הטבע, איך אנחנו חלילה עלולים להרוס את הטבע בשימוש גובר ומסוכן. וגם הכרנו איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, כי אנחנו משתמש במשאבים שונים, וכך נשמור על הסביבה. לבסוף, למדנו איך מפיקים מלח מים המלח. על הדרך למדנו גם שיש כל מיני סוגים של מלחים. בסוף בסוף ראינו שאנחנו עושים ניסוי במלח, ואנחנו באמצע לעקוב אחרי מה שיהיה איתו. אז תודה רבה לכם, ונתראה בשיעור הבא.